בעמוד השני, תחילת הפסקה, אהבה ישראלית זו אל מצוות השם. הרב דיבר שעיקר הזיקה של ישראל לתורה ניכרת באהבת השם, כמו שאנחנו רואים שפרשיות שמע והיה עם שמוע מוכשרות לפני כן עם הברכה אהבת עולם או אהבה רבה בנוסח האשכנזי, ובתוך שמע ישראל, בתוך קבלת עול מלכות שמיים, הכל נפתח ואהבת את השם אלוקיך. כלומר, ערך המצוות מתוך אהבת המצוות, אהבת השם ואהבת המצוות. כך גם הרמב״ם פתח את כל ספר יד החזקה בספר האהבה. לפני שאוהבים את השם, אי אפשר שהעבודה תהיה בשלמות. אהבת השם מתגלית גם בקבלת המצוות וגם בהשתדלות וזהירות בפרטים ובדקדוק של המצוות. מתוך האהבה יש רצון להתייחס לכל פרט ופרט, ולא רק לצאת ידי חובה בעשייה כלשהי של המצווה. אהבה ישראלית זו אל מצוות השם, כשם שהיא מקיימת את שכלולם הכמותי בפרטיותן המעשית, כן ובייחוד מופיעה ברוממותן האיכותית בערכן העצמי. ההשתדלות המיוחדת שלה לזכות בריבוי המצוות ונועם שפען, כשם שהיא עסוקה שלא להפקיע מהם אלא להתחייב בהם, כן היא מכוונת לקבוע את חיובם בתכלית שלמותו לאמיתת עניינם היסודי. דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר מן התורה. דיברנו שאהבת ישראל לתורה מתגלית בזהירות, בריבוי של שמירת המצוות, ריבוי הכמות המעשית של השמירה, אבל לא פחות מזה גם ברוממות האיכותית, לא רק הכמותית של המצווה. מתוך הידיעה כמה טוב, איזו זכות גדולה בעבודת השם במצוות. ולכן חז"ל לימדו אותנו על ההבדל בין דורות ראשונים לדורות האחרונים דרך האהבה למצוות. דורות ראשונים היו משתדלים להכניס את הפירות לבית דרך טרקסמון, דרך השערים, כדי שהפירות יתחייבו במעשר והשתדלו לקיים מצוות. דורות אחרונים מכניסים את הפירות דרך החלונות כדי להיות פטורים מהמעשר. כלומר, השלמות של האדם היא לא כשהוא מחפש פתרון איך לצאת ידי חובה של המצוות, אלא הוא מכניס את עצמו, אפילו אם הוא היה יכול לצאת מהחובה, אדרבה הוא מחפש את החיוב מתוך אהבת התורה ואהבת המצוות. גם במקום שהתורה לא מחייבת הוא מחפש להתחייב, כי הוא מבין שהמצוות הן מקדשות את האדם. הוא לא עושה טובה לאף אחד ולא רק מקיים חובה, אלא המצוות בעצמן הם העילוי שלו, הזכות שלו, והם המעידות על השלמות של האדם. כך מביאה הגמרא במנחות על רב קטינה. הגמרא מספרת על רב קטינה, היה אחד מהמוראים שהיה גדול מאוד באישיות שלו, והאנשים אז, זה היה דבר רגיל כנראה אצל גדולים מאוד, פגש מלאך בדרך והמלאך מדבר איתו. הוא ראה אותו לבוש בסרבל. סרבל זה בגד שפטור מציצית. שאל אותו המלאך, למה אתה לובש בגד כזה? למה אתה לובש בגד שפטור מציצית? הוא פטור, הוא לא חייב. אז שאל אותו רב קטינה, אנשית הוא עשה? מה, בשמיים נותנים עונש על מצוות עשה? אני לא חייב, לא. אמר לו, לא נותנים עונש על מצוות עשה, אבל בעידנא דריתחא, אם חס וחלילה יש איזה זמן שהקדוש ברוך הוא כועס על העולם, אז מי שישתדל להכניס את עצמו למצוות והראה שהוא אוהב את השם, מגינים עליו. אבל מי שעשה רק לצאת ידי חובה, הוא לא יותר טוב מכל העולם. אם העולם נגזר עליו רע חלילה או מלחמה או דבר אחר, לא שומרים עליו, לא מגיע לו, לא מגיע לו שיתאמצו בשבילו. אדם שמשתדל במצוות, מהשמיים משתדלים בשבילו. וכך אנחנו רואים את המעלה של אהבת המצוות, שמי שזוכה לאהוב את המצוות ומכניס את עצמו לחיוב אפילו שהוא לא חייב, כמו שמאז נהוג שכל יהודי בו קצת יראת שמיים הולך עם ציצית, תלית קטן, אפילו שהוא לא חייב, חולצה לא חייבת בציצית. אני יכול להגיד, אני לא עובר שום עבירה, אבל לא מספיק לא לעבור עבירות, צריך להיכנס לחיוב מצוות, להשתדל לעשות עוד מצווה אפילו אם לא חייבים. והזכות הזאת היא מגינה על האדם, זכות של ללכת עם תלית, תלית קטן כל היום. לדעת המשנה ברורה, יש עוד מעלה כשגם רואים את החוטים בחוץ. זאת מעלה נוספת שמקדשת את האדם, שמזכירה לו כל הזמן את הקדושה ומאירה עליו. ספרדים נהגו לפי המקובלים שתלית קטן לא מגלים, אבל זה היה קשור עם זה שכל האישיות שלהם הייתה אישיות של תורה, אז ראו גם בדברים אחרים את הקדושה. אבל אצל חכמי אשכנז יש עניין גדול להוציא את הציציות בחוץ, לראות את המצווה, לראות ולהראות שאנחנו עם קדוש, אנחנו לא עם רגיל. וכך ראינו את שהאהבה למצוות היא לא רק מידע על אישיות של האדם, אלא יש בה קו מבחין בין דורות ראשונים לדורות אחרונים. דורות ראשונים היו דורות שכולם חיים מסביב לעיקרון הזה, איך אפשר לקיים עוד מצווה. אפילו כשלא חייבים, משתדלים להתחייב. אם אמנם חביבים וחמורים ביותר דברי סופרים, מתוך כך גם דברי סופרים, תקנות של חכמים שתקנו כל מיני תקנות, כדי להראות שאוהבים את התורה. לא רק מה שהתורה ציוותה שומרים, אלא עושים סייג לתורה, משתדלים להוסיף עוד דברים ועוד פרטים. הרי מגמת הקודש האידיאלית של אהבת המצוות הנטועה בנפשות ישראל פונה ואולי כלפי ראשית עיקרן אשר בדבר התורה, ומשתדלת לקיים את מלוא חיובן על פיו. למדנו שהחיבה של ישראל לתורה מתגלית גם במצוות דרבנן. כך כותב רבנו יונה בשערי תשובה, שאומנם מצוות דרבנן הם הרבה פחות בערכם ממצוות של תורה, זה ברור. ברור שטלטול מוקצה לא דומה למלאכה בשבת. ברור שקידוש על היין זה פחות מעצם הקדושה שאדם אומר קידוש, לאו דווקא על היין. אז יש מצוות דרבנן שהם ניתן להקל בהם, ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה, אז לכאורה דרבנן הרבה פחות מהתורה. ובכל זאת כותב רבנו יונה שיש משהו בדרבנן שהוא יותר גבוה מהמצוות של התורה, כי במצוות דרבנן אדם מראה שהוא אוהב את השם, שהוא לא רק עושה מה שצריך, אלא שהוא עושה מעל ומעבר כדי להגלות כמה שהוא אוהב את המצוות. התורה אמרה לשמור את השבת כדי לזכור כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת בין נפש, כדי להראות שאנחנו מכירים שיש אלוקים בעולם, וביום הזה השם גילה את רצונו. אז השם ציווה אותנו לא לעשות מלאכה. אנחנו באים ואומרים, חיבת ההכרה הזאת של הידיעה וההזדהות עם ריבונו של עולם היא לא משאירה אותנו רק לא עושים מלאכה, אלא יש לנו בגדי שבת. אנחנו לובשים בגדי שבת, בגד של חול לא לובשים בשבת. שבת לובשים חולצה לבנה, חול, חולצה צבעונית. משתדלים בגדים מיוחדים, בגדים מכובסים, מפות לבנות על השולחן בשבת. אין לזה מצווה, התורה לא ציפתה. אלה דברים קטנים, אבל הדברים הקטנים האלה מראים שעם ישראל אוהב את השבת, אוהב את הקדוש ברוך הוא. ולכן בדבר הקטן הזה יש יותר מאשר מצווה רגילה, כי כל המצוות שבתורה הן מתחילות משני יסודות, אהבת השם ויראת השם. אלה היסודות שעליהן בנויות כל המצוות תעשה וכל מצוות לא תעשה. כל מצוות תעשה בנויות על ואהבת את השם אלוקיך. כל מצוות לא תעשה בנויות על את השם אלוקיך תירא. אז אם בדרבנן אנחנו מקיימים את אהבת השם, כשאני מקיים הנחת תפילין לא רואים שאני אוהב את השם, אני צריך לקיים הנחת תפילין. אבל כשאני מנשק את התפילין, כאן רואים את אהבת השם. אני לא עושה רק מה שאני חייב, יותר מזה, אני מייחד לתפילין שקית מיוחדת, אני מקפל אותם בזהירות. זה מעבר למצווה. נכון שהנשיקה הזאת, אפשר להגיד כמה זה חשוב, נשיקה למזוזה, מה זה כל כך חשוב? אין מצווה, יש מצווה שתהיה מזוזה. אדם כן מנשק את המזוזה, לא מנשק את המזוזה, לכאורה זה לא מצווה ולא חשוב בכלל. אבל כאן בדברים האלה שנראים קטנים רואים את הלב של האדם, וזה צעד שאין בה מצווה בעצמה, כי במצווה אנחנו עושים כחייבים. יש סיפור על החתם סופר שבא אליו תלמיד חכם וביקש להיבחן לרבנות, קבל סמיכה לרבנות. נכנס לחתם סופר, חתם סופר שואל אותו שאלה או שתיים, אומר לו מצטער, אז הוא יוצא. ואז החתם סופר קורא לו תיכנס חזרה, אני רוצה בכל זאת לדבר איתך. הוא נכנס, הוא אמר לו נכנסת לחדר בלי לנשק את המצוצה, יצאת לא נשקת את המצוצה, קראתי לך פעם שנייה, שלוש פעמים עברת על יד מזוזה ולא נשקת אותה, אתה לא ראוי להיות רב, אין לי מה לבחון אותך, אתה יכול לדעת הרבה, אהבת השם אין לך. נכון, זה לא מצווה, זה לא שום דבר, אבל פה רואים אותך, פה רואים את האישיות שלך. הרב צבי יהודה זצ"ל, כשהיה מקבל תלמידים, היו באים תלמידים להיבחן, אז היה אומר להם מחר אני אבחן, תשנו הלילה בישיבה, תבואו מחר לתפילה ואחר כך נבחן. ואז הוא אומר לגבאי לקרוא לאותו אורח שבא להיבחן לברך, לעלות לתורה, הוא רואה איך הוא מברך על ברכת התורה. אם הוא מברך באהבה זה ראוי להיות בישיבה, אם הוא מברך כלאחר יד אין מה לבחון אותו. כלומר יש את המצווה, יש את הצד הטכני של המצווה ויש את הלב של המצווה, הלב של האדם, והלב זה היסוד, ואת זה רואים בדרבנן. אז יש צד בדרבנן שהוא מאוד חשוב, חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה. זה נאמר בשיר השירים, כי טובים דודיך מיין. דודיך אהבה שהיא נגלית על ידי דברי סופרים יותר מיינה של תורה. בכל זאת גם בדברי סופרים שכולם חשובים, גם שם יש מדרגות. יש שני סוגים של דברי סופרים, יש דרבנן ויש דרבנן, ויש דרבנן שהם יותר חמורים מדרבנן אחרים. אלה דברי חכמים שהיסוד שלהם בנוי על מצוות של תורה. למשל בשר בחלב זה אסור מהתורה, בשר עוף מחלב לחלב זה אסור מדרבנן. כשיש לנו, יש לנו איסורים דרבנן, יש דברים שהם אסורים מדרבנן, חכמים גזרו על דברים מסוימים לא לאכול אותם. דוגמה, חכמים אסרו, יש איסורי דרבנן,
זה בשר?
אוכל דג ובשר זה משהו אחר. מה? לא, אלה דברים של בריאות, זה משהו אחר. טוב, יש לנו איסורי דרבנן של אולי מוקצה, אולי אחרים, שהם אסורים מדרבנן. ויש לנו כלל שאם יתערב איסור ביתר, אם יש 60 פעם ביתר כנגד האיסור, מותר. אם יש ספק, לא בטוחים, יש 60 או אין 60. נשפך חלב סיר של בשר, לא יודעים אם יש 60 פעם או לא. סתם ינם, כן, יין של גויים, כן, או איסורים אחרים.
יש זכות, דבר על חמור אולי,
אני מדבר על אוכל. אז כל דבר שיש לנו ספק, אם זה ספק של תורה, צריך להחמיר. אם זה ספק דרבנן, אנחנו לא בטוחים, יש 60 או אין 60, כן, נזכרתי. יש שמן של חנוכה, שמן של נרות, נשאר מחנוכה, השמן הזה אסור מדרבנן, אם נתערב בשמן של היתר. אם יש 60, פשוט שזה מותר. אין 60, אסור. ספק, ספק דרבנן, בכולה. אם יש לנו ספק, אם יש 60, אולי יש 58 פעם, אולי 62, קשה לשער. מספק מתירים. כותב השח שכל איסור דרבנן שהשורש שלו זה בדין תורה, הוא יותר חמור מאיסור דרבנן רגיל. לכן המצווה של האיסור של עוף וחלב יותר חמור, שאפילו בספק, אנחנו לא דנים על זה כספק דרבנן, אלא כמעט כמו ספק של תורה, כי שורש האיסור פה הוא מהתורה. הוא הדין בפסח. בפסח, בליל הסדר, יש לנו מצווה של מרור, מצווה של חרוסת, כרפס, אכילת ביצה. המרור היום הוא מדרבנן. ביסודו המרור הוא מדין תורה. כשהיה בית המקדש, כשהיה קורבן פסח, המרור הוא מדין תורה. אז זה אומנם איסור דרבנן, אבל זה איסור דרבנן ששורשו בדין תורה. כרפס לא. לא הקרפס ולא החרוסת, לא מדין תורה, זה הכל תקנות חכמים, אין מה להשוות אותם לדין של מרור. לכן המרור חייבים לאכול כזית, ויש כל מיני כללים של זהירות על חובת המרור. כל דבר ששורשו בדין תורה, אפילו שהיום זה מדרבנן, יותר חשוב מדבר שמיסודו הוא מדרבנן. מה הרב מתכוון כאן? הוא לא מסביר, אבל נראה לי שהוא מתכוון על שמיטה. והנושא שלנו כאן שמיטה. שמיטה היום היא מדרבנן, אבל יסוד השמיטה הוא מדין תורה. שמיטה לחפילה כתוב בשבתה הארץ שבת לשם, אמנם שביטת ארץ ישראל היא מהתורה רק אם כל ישראל יושבים בארץ, או לפחות רוב ישראל. רוב ישראל בחוץ לארץ, או שהיום, כן, אז במצב כזה אין חובה של שמיטה. אבל בכל זאת יש תקנת חכמים לשמור היום שמיטה, שמיטה מדרבנן. אבל צריך לזכור שזה לא דרבנן רגיל, זה דרבנן ששורשו בדין תורה, ולכן צריך להתייחס לזה הרבה יותר ברצינות מאשר לאיסור דרבנן רגיל. חיבה ניצחת זו לתורה ולמצוותיה, שבאחדותה אלוהית הנותנת קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, כוללת היא ומקשרת את ישראל כולו ואת דורותיו הראשונים והאחרונים. היא קובעת את הערכות הדורות השונים אלה לעומת אלה, לפי מדרגות התגלותה בפועל, בייחוד בהתקיימותה בדבר התורה שבמצוות הארץ. התורה כולה היא כוללת את כל הדורות. תורה זה לא רק לדור מסוים, תורה זה מראשית ועד אחרית. המצווה הזאת, כותב הרמב"ן, זאת המצווה, זאת התורה, יסוד מוסד שמהתורה הזאת אף מצווה לא תשתנה. כל התורה הזאת, תרי"ג מצוות, לעד ולעולם. זה לא משנה איזה דור ואיזה דורות, תמיד התורה לא משתנית. בכל הדורות מצד אחד, ומצד שני, היחס למצוות מבטא את ההבדל בין הדורות. כמו שהזכרנו, דורות ראשונים היו מחבבים את המצוות. היו מחפשים איך להיכנס לקיים עול מצוות. דורות האחרונים מחפשים להתחמק. ואולי כאן הכוונה של הרב למחירת חמץ בפסח. לפעמים יש לאדם שקית של קמח, שני בקבוקים של בירה, ומחירת חמץ הוא פתר את עצמו. אבל יש מצווה לחצילה, צריך לזרוק את החמץ, לאבד אותו. נכון, התורה אומרת שבמחירת חמץ אפשר לפתור את הבעיה. חמץ הוא לא שלנו. יש כל מיני דברים שאפשר לעבור על התורה בדרך של הערמה, נכון? יש היתרים, אבל איפה האדם? איפה היחס לתורה? התקנות האלה שחכמים תקנו הם למצבים שאדם דחוק, שאדם מבין שהוא במצב לא פשוט, כן, קשה, אז אפשר להשתמש בתקנות. אבל לכתחילה שאדם יחפש דרך להרים על המצוות. יכול להיות שלאדם שאין מספיק אוכל, מזונות מאוד מצומצמים, ואם הוא ייתן את המעשר אז זה על חשבון אוכל של ילדים שלו. באו חכמים ולימדו שאם הירקות, הפירות נכנסים דרך החלום, אין חיוב לתת מעשרות, אפשר לאכול את זה כמו שהוא, אכילת ארעי. חכמים לימדו שככה דין התורה, התורה לא
מחייבת.
זה לא שחכמים תקנו שהתורה אמרה שאם מכניסים דרך החלון זה אסור ובאים חכמים ומקילים. חכמים אמרו שהתורה כשאמרה שיש חיוב להפריש תרומות ומעשרות, זה בדרך הרגילה. כשזה לא בדרך הרגילה, התורה לא עשה. אבל הם גילו לנו את זה, הם יכולים לשתוק. באו וגילו לנו את זה. למה הם גילו לנו את זה? למקרים שאדם צריך. אבל כשיש דורות שלמים שהם מחפשים כל הזמן איך לפתור את עצמם עם העשרות, זה הפסד. זה מראה שהדור לא מבין שהתורה היא מתנה, התורה היא באה לבנות אותו. אז הוא מתחמק מהמצווה, בסדר, הוא לא עבר עבירה, אי אפשר להגיד שהוא עבר עבירה, אבל להגיד שיש לו זכות, שיש לו יחס לתורה, אין לו את זה. אותו דבר, אולי הרב מתכוון כאן להיתר מחירה בשבית. חכמים אמרו לנו, לימדו אותנו בדורות האחרונים, שאם מוכרים את הקרקע לגוי, אז האדמה לא חייבת בשמיטה. לא שלא חייבת לגמרי, אסור ליהודי לעשות מלאכה מהתורה גם בקרקע שהיא בעלות של גוי. סוף סוף האדמה היא של עם ישראל, זו ארץ ישראל, זאת ארץ קדושה. גם כשהארץ ביד הגויים היא לא פקעה מקדושתה. גם כשהטורקים משלו בארץ ויהודי בא לגור בארץ ישראל ומקיים יישוב בארץ, זה לא שהארץ היא טמאה, הארץ לא יצאה, הגויים שכובשים את הארץ לא מבטלים את הקדושה שלה, הם מבטלים את קדושת המצוות של התורה, לא את קדושת הארץ. הארץ עדיין קדושה, עדיין אסור לעבוד בה, עדיין צריך להיזהר בה בקדושתה. רק הפירות שלה, שהפירות באו על ידי עבודה של גויים, לא מקודשים. אז זה לא שמותר לעבוד באדמה שנמכרה לגויים. למה תקנו את התקנה הזאת בזמנו? למה היה יותר מחירה? שעליו הייתה מחלוקת גדולה מאוד. זה היה בגלל שעד חק היישובים החקלאים הראשונים בארץ, עם ישראל רק התחיל לחזור לארץ, ואם שנה שלמה לא היו עובדים היישובים היו מתמוטטים, וזה היה היסוד שעל זה בנו את כל היישוב שאחר כך הכין את החזרה של עם ישראל לארץ. זה היה מעכב את כל הגאולה. אם עם ישראל, היישובים הראשונים היו מתמוטטים, הרצל בעצמו כשבא שמח על זה שהוא ישיג עם הסולטן הטורקי, עם הקיסר הגרמני, רשות לקבל את הארץ. הסתובב וראה את היישובים הראשונים, ראשון לציון, נס ציונה, מקווה ישראל, רחובות, גדרה. כשראה את המקומות האלה אמר, כשאני רואה את זה אני יודע שיש לי על מה לדבר, בלי זה אין לי על מה לדבר, אין כלום, העם היהודי לא יודע מה זה לשבת בארץ. אם היישובים האלה היו מתמוטטים והיה נשאר שריד ופליט, מי יודע, אולי זה היה לוקח עוד 100 שנה, עוד 200 שנה, מי יודע מתי עם ישראל חוזר לארץ. אז תקנו את היתר המכירה, וגם אז תקנו את זה רק ליישובים שעלולים להתמוטט בלי זה, לא ליישוב שיכול להחזיק מעמד גם אם הוא לא ימכור את האדמה ולא יעבוד, בינתיים יש לו פרנסה אחרת, זה לא הפרנסה העיקרית, יש עוד עבודות ויש לו הכנסות וחסכונות משנים שעברו. קל וחומר שלא תקנו את יותר המחירה הזה בשביל יהודים שגרים בערים. אתה גר בעיר, אתה לא מפסיד את הפרנסה שלך בזה שאתה קונה פירות מחוץ לארץ, או שאתה קונה פירות שגידלו אותם בחממות, אז זה עולה לך קצת יותר, אתה לא נשאר בלי אוכל, העבודה שלך היא קיימת, אז השנה הזאת אתה משלם קצת יותר. החקלאי שהוא חי על החקלאות שנה שלמה בלי פרנסה, אצלו יש היתר. לך איזה היתר? איזה סיבה שאנחנו בערים נאכל מהיתר מחירה? לנו אין את ההיתר הזה, בשבילנו זאת הערמה. ההיתר הזה זה בשביל אלה שהפרנסה שלהם עלולה להתמוטט, אלה שחיים על יצוא. אסור להוציא פירות של שנה שביעית לחוץ לארץ. כל פירות של שביעית, אדם גדל לו תפוח בגינה שלו, מותר לו לאכול את התפוח בשביעית, צריך לנהוג בקדושה. אם הוא במקרה חס ושלום נוסע לחוץ לארץ לשבוע, הוא לא יכול לקחת את התפוחים, פירות של ארץ ישראל, אסור להוציא את זה מהארץ. פירות האלה קדושים, כמו שליהודי אסור לצאת מהארץ, פירות של שביעית אסור להוציא מהארץ. אלה שחיים על יצור, שמגדלים תפוזים, או שמגדלים כל מיני פרחים רחניים, או וזה היצור שלהם, על זה הם חיים, מה הם יעשו בשנה הזאת? וזה לא רק השנה הזאת, כי אנחנו נמצאים בתחרות עם עוד מדינות בעולם שמשווקות תוצרת חקלאית. אם יש מקומות באירופה שרגילים לקנות מאיתנו והם יתברר להם ששנה אחת אנחנו לא מוכרים להם והם צריכים למכור לגויים, אז באותה שנה ימצאו מוכרים אחרים ועלולים אחר כך גם בשנה השמינית להגיד לנו, אנחנו כבר רגילים לאחרים, כבר לא רוצים את זה. יש כאן סיכון גדול, זה לא פשוט, אבל הסיכון הזה הוא ליהודים שזאת העבודה שלהם, זאת הפרנסה שלהם. אין כאן סיכון ליהודים שגרים בעיר ורוצים לאכול. מה זה עולה לך? עוד קצת, עוד 10%, 15%. זה לא כל האוכל שלנו זה רק פירות וירקות, זה מרכיב באוכל. בכלל האוכל שלנו זה לא 80% מההוצאות, יש לנו גם בגדים, יש הוצאות על חינוך, הוצאות על מיסי עירייה, טלפונים, עוד הרבה הוצאות שאדם מוציא, שאולי בתוכם, תלוי באיזה משפחות, זה יכול להגיע 30%, 40%. בתוך זה יש גם בשר וגם עוף ודגים, שזה בכלל לא שייך לשמיטה. תיקחו את הפירות ואת הירקות לבד, איזה אחוז זה מההוצאות של האדם? 10% בחודש, אולי 10%, 15%. על זה נוסיף עוד 10%, 15%, שזה עולה בשנת השמיטה. כמה זה? יוצא בהוצאות הכלליות, במדד של הוצאות המחיה של האדם, אולי עוד 2%, 2% לחודש. זה כל כך נורא? לשם זה יש צורך ביותר מחירה? לא מוצדק. לחקלאים, אצלהם זה לא 2%, אצלהם זה 100%, להם זה כל הפרנסה. אז החקלאים זה משהו אחר, לנו זה משהו אחר. לכן הרב כאן רומז, עוד שהוא לא כותב את זה בפירוש, שאהבת השם ואהבת התורה ואהבת המצוות, היא אומרת שלא צריך להיכנס, למרות שאולי נניח שיש לזה היתר, אבל זה לא הדרך של התורה. הדרך של התורה זה לא לחפש איך לעקוף את המצוות, אלא איך כן לשמור את המצוות, איך להיכנס לזה. ברוך השם שיש לנו את אוצר הארץ, את הארגון הזה, שהוא לא רק דואג לפרנסה של יהודים, אלא הוא דואג לחיבת המצווה, שבשנה הזאת אפשר להתפרנס מאכילה של פירות בקדושת שביעית, שלדעת הרמב"ן כל פרי שאוכלים תוצרת יהודית בקדושה, מצוות עשה מהתורה. הכל תפוח במצוות עשה, כל שזיף, כל הפרסק, אין לנו את זה בכל השנים. זה דבר מיוחד, וזה נעשה לא על ידי קנייה מערבים חלילה, שזה גם סכנה ועזרה לשונאי ישראל, ולא על ידי פירות מחוץ לארץ, אלא דווקא על ידי קנייה מיהודים שומרי תורה, שומרי מצוות, שעושים את הכל בדרך של אוצר בית דין, על ידי בית דין שנותן להם הוראות. וצריך לדעת שבשנה השביעית, כיוון שלא כל טיפול מותר בעצים, אלא רק הטיפול שמקיים את העצים, אז הפירות שבאים מערבים או מיהודים, להבדיל, שלא שומרים תורה ומצוות, או מחוץ לארץ, הטיב שלהם הוא קצת יותר, כי מי שעובד בשביעית אז הוא מדשן את האדמה כדי שהפירות יצאו יותר יפים, הוא מבריק, מרסס כל מיני דברים ליפות את הפירות. מי ששומר שביעית לא יכול לעשות את זה, אז יכולים לראות פירות קצת פחות יפים ולהגיד למה? זה לא בסדר, נותנים לנו את הברכה, זה לא כך. הפירות האלה יש בהם מצווה, לפירות האלה אין מצווה. כמו שאף אחד לא יגיד למה אני צריך לאכול מצה בפסח, זה פחות טעים מלחם, זה פחות מסביע, אבל אנחנו לא מסתכלים על זה. אנחנו יודעים שהמצווה לאכול מצה זה קודם, וחמץ זה אסור. אף אחד לא מסתכל ואומר שהמצה יבשה והיא פחות, משתדלים בתוך זה לחבב את זה, מתגנים את זה, מייפים את זה. העיקר לדעת מצוות, שמחים במצוות. ככה צריך גם בפירות שביעית לראות את החיבה של השביעית, חיבה של המצוות. שביעית זה לא רק מצווה של אכילת הפירות, אז זאת מצווה שכוללת את כל ארץ ישראל ואת כל עם ישראל. בכל המצוות התורה לא גזרה על העבירות גלות על עם ישראל, חוץ משלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. על העבירות האלה כתוב ולא תקיא אתכם הארץ, על גילוי עריות במיוחד, נזכר גם על העבודה זרה, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים וחרה אף השם ועבדתם חס ושלום מהרה מעל הארץ הטובה, וגם בשפיכות דמים, ולארץ לא יחופר כי אם בדם שופכו וכדומה. מלבד שלושת האיסורים האלה יש רק דבר אחד שגורם גלות מארץ ישראל, זאת אומרת שזה עונש לכל האומה, וזה שמירת שמיטה, חוסר שמירת שמיטה, כי שלא שומרים על שמיטה. וכאן שמצוות שמיטה היא מצווה שנוגעת לאומה כולה, וצריך מאוד להשתדל בה. אם אנחנו מחבבים את כל המצוות, מצוות שמיטה חייבת חיבה נוספת על נוספת, מעלה על מעלה, כי המצווה הזאת היא מצווה של אומה שלמה. ואומנם בזמן שלנו היא מדרבנן, כמו שהזכרנו, אנחנו לא מכחישים, ויש לנו דרך ללמד זכות על אותם היהודים שרחוקים מתורה ומצוות, שאין להם חינוך, אז לפחות שהם יוכלו על ידי היתר מכירה, לפחות שיוכלו בלי איסור. אבל יהודי שכל השנה משתדל בתורה מצוות, מאמין שהקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר וחלילה נאמן להיפרע, יהודי כזה לא ראוי שהוא יסתמך על כל מיני היתרים ועל כל מיני דחוקים, אלא יעשה הכל כמו שצריך להיות לכתחילה. כמו שאדם רוצה תפילין טובות, יש יהודי שהוא קונה את התפילין רק בשביל הטקס של הבר מצווה, ואחרי זה הוא לא רואה ולא נוגע. אז הוא לוקח תפילין גם סוג ב' וגם סוג ג'. אבל יהודי שמבין שהתפילין זה לכל החיים, שמזוזה זה לכל יום ויום שהוא גר בבית, אז הוא משתדל, אז זה יעלה לו עוד 30 שקל, עוד 40 שקל כל מזוזה, וזה לכל החיים שלו, זה לא מצווה שהוא מבטל אותה. יש יהודים שאפילו בשביל אתרוג, שאתרוג זה רק לחג סוכות, ואחרי זה אתרוג כבר אין לו ערך, משלמים הרבה הרבה מעל היכולת שלהם כדי לזכות במצווה, מצווה של תורה. מבינים מה זה מצווה של תורה? שמיטה יותר מכל המצוות של התורה, בזה שאנחנו רואים שבמצווה הזאת כוללים אומה שלמה, ארץ שלמה, כל ארץ הקודש וכל עם ישראל עם קדוש. השאלה השנייה היא בנויה על התשובה שאתה מכין לך לשאלה הראשונה. כמו השבת, שעל השבת נאמר שמעין עולם הבא יום שבת נאמר, כך אנחנו אומרים בשיר. יום שבת יש בו משהו מעין עולם הבא, נכון? כי יום שבת הוא היום שכל העבודה של ששת הימים מרוכזת בו, ובאותו יום אתה רואה את הפירות של מה שהכנת. אם הכנת בית יפה ונקי ואווירה טובה, מרגישים את זה בשבת. כל השבוע אין לך זמן לשבת, לא עם אשתך, לא עם הילדים, לא לבקר, לא לשמוח, לא ללמוד מה שאתה רוצה, לא לעשות את הדברים שאתה רוצה, כל השבוע בלחץ. אפילו תפילה שאתה מתפלל, אתה מתפלל מוקדם ובלחץ ובמהירות, כי אתה צריך להגיע לעבודה. יום שבת אתה עושה מה שלך תפילה, תפילה בשלמות, מנוחה בשלמות, בית, משפחה, שמחה, בגדים. זה לא בגדי עבודה שאתה צריך ללבוש את הבגדים האלה כי יש לך עבודה כזאת ועלולה ללחלך את הבגדים, כי אתה צריך להיות במקומות חמים או במקומות כאלה שלא מאפשרים לך בגדים יפים. שבת זה לך תפילה. שבת זה מעין עולם הבא. בעולם הזה אנחנו חיים בהרבה הרבה דברים, בכל צורות החיים שלנו, כי מוכרחים, כי אנחנו נמצאים בין אנשים ויש לנו חובות ויש לנו אחריות. אז החיים שלנו כאן הם בדיעבד. מה ששבת עושה ביחס לששת ימי המעשה, שנת השמיטה עושה ביחס לעם שלם. עם שלם, אם היינו זוכים, ועם ישראל כולו היה בארץ וכולו היה שומר שמיטה, בשנה הזאת לא היו מסתובבים ברחובות, היו מתכננים תוכנית מה עושים בשנה הזאת, מה עושים שנה שלמה. עם שלא כמו היום שרובו בנוי על תעשייה ועל בטון ועל כבישים, אלא הכל על חקלאות ועל פריחה ועל צמחייה. עם שלם בשנה הזאת שלא צריך לעבוד בשביל הפרנסה שלו, אלא חי אפילו קצת בצמצום, יש לו הזדמנות לחיות כמו במדבר עם משה רבינו, לבנות את החיים מסביב לתורה. שנה שלמה של תורה הופכת את בעל הבית הבינוני, האדם שאצלו התורה זה דרך אגב, לאדם שהתורה אצלו זה מהבוקר עד הערב. יש מבחר של שיעורים ומגוון של רבנים ותלמידי חכמים, וכל אחד בוחר לו את השיעורים והוא מתמחה. אחרי שנה כזאת כל עם ישראל זה עם אחר. אדם שלמד תורה שנה שלמה, זה משפיע עליו לפחות לשש שנים עד השמיטה הבאה. זה משפיע על ההתנהגות שלו, הוא למד אחרת, כבר לא ידבר בצורה בוטה, הוא לא יכעס על דברים קטנוניים, הוא לא ירדוף אחרי תאוות ואחרי מותרות. כל החיים שלו יקבלו מבט אחר וערך אחר. זה מעין עולם הבא.
שמות הקדושה כמעט כמו של שבת.
מה?
ואנחנו נראה את הקדושה כמו של שבת.
נכון. התורה קוראת לשבת שבת הארץ. יש כאן הרבה יותר, כי זה שבת של אומה שלמה. כל השביעים חביבים, בשנים השביעי חביב, שנאמר בהשביעית תשמתנה ותשתה, בימים יום השבת. בשנים שביעית. החיבה היתרה שבקדושת הזמנים הישראלית בחמדת מצוותיהם מובלטת ברוממות הערתה של תקופת השנה התמימה השביעית במלוא שביתתה כולה עם כל הארץ לכל יושביה, שבת לשם. הרב צבי יהודה, שבכל דבר ודבר, בכל לימוד, תמיד קושר את זה עם הדור, עם התקופה, עם הזמן שלנו. באחרית דורותינו זו, הפונה ועולה מתוך מעמק זוועות הגלות ושעות מצוקותיהם, ונכתב שנה אחת אחרי גמר מלחמת העולם השנייה, אחרי שנודע על כל הרצח וההרג שנעשה בעם ישראל, וכל הזוועות שעם ישראל עבר, אל חזרת ישראל ושכינת השם איתם למקום הוויית קדושתם, כי מעולם וכשנים קדמוניות, בצפיית דבר ישועתו אלינו אחרית כראשית, כשאנחנו רואים שיש סיכוי להיגאל, יש סיכוי מחדש להקים את עם ישראל אחרי כל המכה האיומה והנוראה שעבר, מוכנת היא, זה היא, להתעורר אותה אהבת הקדומים אל מצוות השם. האהבה הזאת שהייתה מוכנה לעבודת השם מתעוררת. כשהיינו בגלות בזמנים של הצרות, אי אפשר שאדם יחשוב על אהבה, אדם חושב רק איך לחיות, איך להתקיים. עכשיו שנגמרה המלחמה ואנחנו יכולים לחזור לעצמנו, אותה אהבת קדומים חוזרת ומתעוררת, השואפת לקיים אותם בכל שלמות חיובם של עיקר יסודן מן התורה, כמה שאפשר לקיים את זה לכתחילה. חיובה מוחלט מן התורה של מצוות שביתת הארץ בשנה השביעית, הרי הוא לפי סוג ינדה אלמה תלוי בדין מצוות היובל. כלומר, לפי רוב הפוסקים זה תלוי ביובל, כי כתוב בזה דבר השמיטה שמות, ורבי אומר בגמרא בשתי שמיטות הכתוב מדבר, שמיטת קרקע ושמיטת כספים. בזמן של שמיטת קרקע, שזה השביעית, שזה היובל, שמחזירים את הקרקעות למוכר, אז אתה שומע את שמיטת כספים, שזה השנה השביעית. אבל כשאין יובל, אז אין גם מצוות שמיטה. תלוי בדין מצוות היובל. בזמן שאתה משמט קרקע, שמיטה נוהגת ביובל, אתה משמט כספים, שמיטה נוהגת בשביעית. בזמן שכל יושביה עליה, וביובל כתוב יושביה עליה, שזה כל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, על הארץ, כן.
למה שמיטה שנה שביעית אנחנו
יודעים ביובל? כי יובל זה תלוי בשכל עם ישראל בארץ. כיוון שכל עם ישראל לא בארץ, אז אין יובל. והיובל לא נפסק מכעת, אלא מגלות של בבל, לא מגלות של רום. כי אחרי גלות בבל עלו עולי בבל, אבל רוב היהודים נשארו בבבל, לא עלו לארץ. מאז אין יובל, אז אין מה לספור. לכן אין מקום ליובל. אם נזכה שרוב עם ישראל יחזור לארץ, נתחיל למנות שנה ראשונה של יובל, ואז אחרי 50 שנה יהיה יובל. 50 שנה מאז שרוב עם ישראל בארץ. אבל שמיטה זה תקנת חכמים, שזה לא קשרו את זה, אלא כל הזמן שמיטה נמשכת. אפילו בימי הביניים, כשהארץ הייתה ביד הגויים, ידענו כמו שבת, כל שישה ימים בא שבת, וכך כל שש שנים בא שמיטה בלי הפסק. ואתה בשנת היובל הזו, כאשר שטו עלינו רבבות צרינו וקמנו, כן, שנת תשנ"ו הדברים נכתבו, כן, שנתיים לפני מלחמת השחרור, כשהיו לנו, רק גמרנו עם הצרות של הנאצים ימח שמם, והצפילו מחדש הצרות של הערבים בארץ. מה רבו, ואנחנו בשם מגיננו, בקדוש ישראל מלכנו שמחנו, כי יש הרבה שיני רשעים. מה השם, או שאני אלוקיי, שיני רשעים שיברת. ויגלה במהרה את ברכת ישועתנו על עמו ונחלתו. תוך שם בסוף, להשם הישועה, על עמך ברכתך הסלם. אחרי אשר במועד שנת השמיטה נקהלנו בעליית שבטנו וקיבוץ נקודות ארצנו ועריה, יש מצווה בסוף שנת השביעית, בתחילת השנה השמינית, בחג הסוכות, לאסוף את כל עם ישראל, והמלך קורא לכולם את ספר התורה. אפשר היה לחשוב שבמועד של אותה מצווה גדולה, אחרי שנה שלמה, שזה כאילו סיכום, כמו שבסיבת סיום של בית ספר, אז עושים, זה סיכום של כל מה שלמדנו כל השנה, מדברים בכללות על הכל, זה סיכום. אז מי צריך לקרוא? אין אומרים, הרב הראשי, סנהדרין, כהן גדול. למה המלך? המלך עוסק בתפקידים אחרים. המלך מייצג את עם ישראל, וכדי שנבין שעם ישראל הוא עם קדוש, זה לא רק הכהנים והרבנים ותלמידי החכמים, כל העם קדוש, לכן דווקא המלך הוא כהן גדול, להראות שהמדינה בעצמה היא מדינה קדושה. זה לא שיש מדינה ויש גם מצוות, המדינה בעצמה היא קדושה, לכן המצווה של התורה שהמלך יקרא בספר התורה, לא כהן ולא תנא או אמורא, אלא דווקא המלך.
כמה מוזר הדבר שדווקא מי
שנהיה את הארץ, חכה, זה דבר שיעבור בעזרת השם עד סוף השמיטה, הוא לא יהיה
מצוות הקל, זה לא רבי
יובל, מה? לא, כל שנה שמינית מיד אחרי גמר שנת השמיטה. אחרי אשר במועד שנת השמיטה נקהלנו בעליית שבטנו וקיבוץ נקודות ארצנו ועריה, לגידול שמו ותורתו על מורשת אדמתנו ומקדש מדינתנו, במקרא דברו מתוך ספר התורה, ספר תורתו, הנה מגיע שעתה של חיבת מצוות שביעית הגדולה, להתכונן, להתעורר ולהתגלות. הנה בשם מסגבנו, צור עולמים, גואל ישראל, נעשה חי, להתאמץ ולהתחסן בתעצומות הקודש. לא שאנחנו סומכים על השם, אז אנחנו מתבטלים, לא נתאמץ, אלא הוא יעשה את הכל בשבילנו. דווקא בגלל שאנחנו סומכים על השם, לכן אנחנו מתאמצים עוד יותר. המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. השם רוצה שאנחנו נעשה, והוא נותן עוז. ייתן עוז למלכו, ירם קרן משיחו. המלך, ישראל, צריכים להתאמץ ולדעת שהשם ייתן לנו עוד יותר כוח. להתאמץ ולהתחסן בתעצומות הקודש, ממדרגה למדרגה ומשנה לשנה, לזכות ולעלות אל קיום מצוות היובל והשמיטה השביעית בכל מלוא חיובם מן התורה, להשתדל להגיע לשמירה על פי התורה בכל מלוא הגילוי של קדושת הארץ וברכתה לדם, על ידי היות כל יושבי עליה מסודרים ומתוקנים איש על אחוזתו, ליישב את כל הארץ, ליישב את הנגב, את הגליל, את יהודה ואת השומרון, לא להשאיר חלק מארץ ישראל לא מיושב, ולא להשאיר חלק מעם ישראל בחוץ לארץ. כל נפש מישראל הנוספת ומתיישבת בארץ מוסיפה ומקרבת אותנו לבחינת כל יושבי עליה ולהופעת חיובם הגמור מן התורה של מצוות היובל והשביעית, וחיבת הקודש שלה לקיומם ולזכותם בכל שלמות ערכם מוסיפה ומזכה אותנו בהערת קדושתן המקורית האלוהית. אפילו שבינתיים המצווה היא רק מדרבנן, החיבה שיש לנו למצוות מקרבת אותנו לקדושה המקורית של המצוות, קדושת התורה שמאירה עלינו, המתקרבת לחול מתוך כל עלייה יהודית כללית ופרטית לארץ חיינו, מוסיפה וממריצתנו להגביר פעלים בריבוי יושבי עליה. זה מחייב אותנו להתגבר יותר, לפעול יותר לשם השם ותפארת תורתו והדר מצוותיו בחיי עמו ונחלתו. אני אתן דוגמה הלכתית כדי שנבין את המשמעות של הדברים. כתוב שאם אדם נשבע לאכול לחם, או שנשבע לא לאכול לחם, נשבע שבוע על איזה דבר, עבר על השבוע חייב מלכות, ידוע כל מי שעובר על שבוע חייב מלכות. אם אדם נשבע פעמיים, נשבע פעם ראשונה, חוזר לומר עוד פעם אני נשבע, השבועה השנייה אין לה תוקף, כי אחרי שהאדם כבר נשבע, שבועה לא יכולה לחול על שבועה, הוא כבר נשבע. מה קורה עם אותו אדם שהוא חייב על שבועה אחת, הלך ועשה התרת שבועות, הלך לחכם, עשה התרה, מה קורה? השבועה הראשונה הלכה, מיד חלה השבועה השנייה. השבועה השנייה היא לא נעלמה, אלא כתוב בגמרא מתלתה לדקאי, זה עומד ומחכה, ורק כשהוא יוציא את הראשונה השנייה תיכנס. ואם נשבע שלוש שבועות ועשה התרה על שתיים, הוא חייב על השלישית. כלומר יש מצוות, יש קדושות שהן מחכות באוויר והן קיימות, זה שאתה לא רואה אותן אל תחשוב שהן לא קיימות. כך קדושת ארץ ישראל, הרב מדבר כאן קדושת השמיטה, זה לא שהיא לא קיימת, היא קיימת והיא מחכה. יבוא עוד יהודי לארץ, היא מתקרבת יותר, עוד יהודי לארץ, עוד יהודי, פתאום זה יכול בבת אחת. מאיפה זה בא? זה לא היה קיים, זה היה קיים רק אנחנו לא ראינו את זה. כמו השבועה השנייה שהיא נמצאת והיא מחכה. יהודי נשבע לא לאכול טרף, שבועה לא חלה כי בין כך אסור לו לאכול טרף. אבל אם יהיה לו פיקוח נפש והרופאים יגידו שהוא צריך לאכול טרף, אז כעת האיסור של התורה לא לאכול טרף ירד, אבל כעת חל עליו האיסור של השבועה, וכעת יצטרך לעשות התרה, ובלי התרה הוא לא יוכל, למרות שיש לו פיקוח נפש. הפיקוח נפש זה על המצווה של התורה, זה לא על השבועה שלו. וכך צריך לדעת שיש מושג בתורה, שיש מצוות שאתה לא רואה אותן אבל הן נמצאות, הן עומדות בפינה ומחכות לרגע הראשון שיוכלו לחול. וכך מדבר כאן הרב על מצוות השמיטה, לדעת שהמצווה הזאת קיימת, הקדושה נמצאת והיא רק מחכה לרגע שהיא תוכל לחול. כן, אתה שואל שאולי אין סיכוי שתהיה שמיטה, שיהיה יובל, כי הסרט
השמיטה.
אז יש כמה דברים. דבר אחד שנזכר בגמרא, שירמיהו המלך הלך בזמן יושיהו והביא חלק מהסרט השבטים לארץ. יש כאן תנך רגע, ירמיהו פרק ג' ויאמר השם אליי בימי יאשיהו המלך, זה כמה שנים אחרי גלות עשרת השבטים, הראית אשר עשתה משובה ישראל וכו'. אחר כך שובו בנים שובבים נאום השם, כי אנוכי בעלתי אתכם ולקחתי אתכם אחד מאיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. למי הוא קורא? לאלה שנמצאים בציון, לא צריך לקרוא שובו בנים. ונתתי לכם רואים כליבי וראו אתכם דעה והשכל. כן, אז כאן יש לנו ידיעה, ידיעה של חז"ל ורמז בכתובים, שירמיהו הלך וקרא לעשרת השבטים. יש לנו בדברי הימים שמתואר על הגלות שהייתה, ואחרי הגלות היה חזקיהו המלך. בזמן שחזקיהו המלך, זה היה אחרי גלות עשרת השבטים. וישלח יחזקיהו דברי הימים ב' פרק למד. וישלח חזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם איגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית השם בירושלים לעשות פסח לשם. וילכו הרצים מיד המלך ושריו בכל ישראל למור, בני ישראל שובו אל השם אלוהי אברהם יצחק וישראל, וישוב אל הפלטה נשארת לכם מכף מלכי השוב. אל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו בשם אלוהי אבותיהם, ויתנם לשמה כאשר אתם רואים. ויהיו הרצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, ויהיו מספיקים עליהם ומלאגים בה. אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולון נכנעו ויבואו לירושלים. אז הנה אנחנו רואים שחלק כן עלו. ובספר עזרא, זה עדיין מבית ראשון כשהיה רק חזקיה, בספר עזרא יש שם מניין של כל העולים מבבל. וכתוב מהעיר הזאת הלוקח, מהעיר הזאת הלוקח, ויש מניין, וכתוב בסוף בסך הכל 40,000. רשי לא היה עצל, ישב וסתר, עשה חשבון, יוצא שהוא עשה שיש יותר מ-40,000. יש כמעט עוד 10,000 שלא הזכירו אותם. כותב רשי שאלה מעשרת השבטים. אז בתוך עם ישראל נמצאים חלקים מעשרת השבטים, וייתכן שהם מייצגים את כל עם ישראל, שאם רוב עם ישראל היום בעולם יעלה, זה כבר פותר לנו גם את הבעיה של עשרת השבטים. יכול להיות שאחר כך גם עשרת השבטים בעצמם, אלה שגלו באפגניסטן, בבלוצ'יסטן, בקשמיר, בכל המקומות הנידחים, אולי גם יגיעו. אבל בינתיים יכול להיות שקדושת היובל תחזור. יש על זה ראיה מדברי הרמב״ם בהלכות תרומות, שיכולה עכשיו לחזור להיות שמיטה דאורייתא, תרומות ומעשרות דאורייתא, על ידי רוב ישראל בעולם היום, ולא צריך לחכות עד שיבואו העובדים והנידחים בארץ אשור ובארץ מצרים. כן,
כבוד
הרב, רציתי
לשאול
לגבי הנושא
של הנדרים, התרת נדרים כוללת נדרים
שניים? אי אפשר להתיר נדר שעוד לא חל. אם נדרת נדר על נדר, שבועה על שבועה, ההתרה יכולה להתיר רק את מה שכרגע נקרא שבועה. השבועה שעדיין לא חלה, אי אפשר להתיר אותה עד שהיא תחול, ואז צריך לעשות עליה התרה שוב. בכל אופן, כאן לענייננו, אנחנו נמצאים היום במצב שקרוב מאוד, הרבה יותר מאשר כשהרב צביודה כתב את זה. הדברים האלה נכתבו על ידי הרב צביודה לפני 61 שנה. כן, היום עברנו כבר. כן, מאז עד היום עם ישראל התרבה מאוד בארץ, אנחנו קרובים מאוד למצב של שמיטה דאורייתא, וצריכים עוד יותר להשתדל בקיום המצווה ולחבב אותה, ולא להסתכל לא על הוצאות ולא על מאמצים, אפילו אם צריך קצת לשנות, היינו רגילים בחנות הזאת ובסופר הזה, וכעת צריכים ללכת לחנות אחרת, זה לא חשבון. ושישראל יודעים שזאת מצווה, מצווה גדולה כל כך, מצווה שכוללת את כל האומה, כל אחד צריך לתת יד ולהשתדל במצווה הזאת. כן, היינו צריכים שהממשלה היא תיזום הקמת ישיבות, הקמת מקוואות, הקמת תלמודי תורה. אני זוכר שלפני 10 שנים יותר היה מישהו שרצה להיות כאן ראש עיר, הוא בא לשיחה ולקבל תמיכה. אמרתי לו, תראה, אם אתה רוצה שהעיר בת ים תפרח, תדאג שיהיו כאן גדולי תורה, אז תראה איך שהעיר הזאת תהפך להיות מרכז בארץ. ואם אתה חושב שרק עם פרחים ועם צבעים של בניינים וצבעים של גדרות, העיר לא תהיה מרכזית. לא אוניברסיטה תהפוך את בת ים ולא שום דבר אחר, אלא אפילו אם יש לך אינטרס לפתח את המקום, בכל ההיסטוריה מקום שהיו גדולי תורה, המקום נבנה. בספרד, כשהגיע הריף לספרד, היו גדולי תורה בספרד, ספרד הייתה מקום מרכזי להמוני ישראל והתפתחות תרבותית, מסחרית, תעשייתית, מדעית, מדינית. כל ספרד עלתה לרמה גבוהה מאוד. ברגע שגרשו את היהודים, הכל שקע למטה. אם הממשלה מבינה את זה, אשריה. אם הממשלה לא מבינה את זה, זה לא פותר אותנו. זה במשך כל הדורות עם ישראל המשיך לבנות תורה ולגדל תלמידי החכמים, גם אם הממשלות לא הכירו בזה. אנחנו לא צריכים להגיד שאם הממשלה תעשה, אנחנו נעשה. הממשלה לא תעשה, זה לא אחריות שלנו. זאת אחריות כוללת את כולנו. אם הממשלה תזכה, תזכה. לא תזכה, זה הפסד שלה. אנחנו את שלנו צריכים לעשות.
אבל
אנחנו
כבר
עוד בארץ
ישראל, אנחנו יודעים.
מה?
אולי אנחנו כבר
עוד
בארץ ישראל, אחרי הכל הרבה מתבוללים בחוץ לארץ. אומרים שמה שגיעה כולה, אנחנו כבר חייבים לקיים את המצווה הזו כדי...
לפי המספרים שידועים לנו היום, או לא?
אם השגיעה שבאמת, אנחנו גם
אותה... יש סקרים מדי שנה בשנה, כל יום העצמאות מפרסמים, כמה יהודים יש בארץ.
כן, אבל בעולם, אנחנו יודעים כמה יהודים בעולם בדיוק.
כן. אם יש כאלה שמתבוללים ואנחנו לא יודעים, אז זה אומר שאנחנו עוד פחות. אפילו לפי המספרים של מוצרים כיהודים, שרשומים בבתי כנסת, בקהילות, כן, בכל החברות שיהודים רשומים, אנחנו עדיין לא רואים. אם אתה מביא בחשבון שבחוץ לארץ יש מתבוללים, אז אנחנו עוד פחות.
יש
מומחה שעושים את
זה.
כן.
שאלה, כיום אנחנו לא סוטים קצת מהכוונות של התורה, כאילו אם לא צריך לעבוד בשנה השביעית אנחנו עובדים יותר קשה, ואם זה צריך להיות בחינם שכולם יוכלו לאכול, אז אני אבוא יותר יקר לטובות.
איך אנחנו יכולים להיות להביא את זה בחינם אם אתה גר בעיר ויש בעיר 150 אלף יהודים? איך זה יהיה בחינם? אתה לא צריך לנסוע להביא את זה, אתה לא צריך לעסוק, לעשן, לטפל, לארוז. זה יכול להיות בחינם. גם כשאתה תביא דבר בחינם, מים, נכון זה בחינם המים? המים נמצא בטבע, אתה משלם בשביל מים. למה? המים בחינם.
בשביל זה יותר יקר.
מה?
במקום שזה יהיה בחינם, אז היום זה יותר יקר.
זה קצת יותר יקר בגלל שאין לנו השתתפות מלאה של העם, וחלק מהעם מתחרה, מתנהג אחרת, אז זה מאלץ אותנו להשגחה. אתה אוכל אוכל כשר, תמיד האוכל כשר הוא יותר יקר, אז זה אותה פרה, אותו בשר. למה אוכל פרה צריך להיות יותר זול? כי על אוכל כשר צריך להיות משגיח. אם כלי נטרף אתה זורק אותו, יש לך יותר הוצאות שבלית ברירה אתה צריך אותה. יש קרוב שלי שתרם לכאן הרבה פעמים, פעם את הפרגולה למעלה ותרם עוד כל מיני, מפעם לפעם הוא טוען תרומות גדולות מאוד. הוא סיפר לי למה הוא יצא בזה. יש לו מסחר לבשר, והוא כל הזמן היה מוכר פרי והיה מגיע למחזור כספים גדול מאוד, ובסוף החודש תמיד הוא רואה שהוא בהפסד. הוא לא הבין איך זה יכול להיות. ואז מישהו הציע לו לעבור לכשרות. הוא עבר לכשרות ופתאום הוא ראה שהוא מרוויח. הוא לא הבין מה קורה. היה לו מחזור כספים מאוד גדול. והוא כל הזמן לא תפס לאן הולכים הרווחים. כל הזמן הוא בהפסדים. ומאז הוא החליט שהוא משנה כיוון לגמרי. הוא הבין, לא על ידי לימוד תורה, לימוד מהחיים. נראה לך שאתה משקיע, נראה לך שיהודי דתי הוא מקריב יותר, סובל יותר, ותסתכל בסוף החודש ותראה. תסתכל, הקיבוצים הדתיים הם הקיבוצים היחידים שאף פעם לא קיבלו עזרה מהמדינה. הקיבוצים הלא דתיים פשטו רגל, הפסדים גדולים לפני כמה שנים, גדלו להם מאות מיליונים להציל את הכלכלה שלהם. אף קיבוץ דתי לא קיבל עזרה. איך זה יכול להיות? קיבוץ דתי על הלכואה יש לו יותר הוצאות, יותר מאמצים. אם עם ישראל היה כולו משתף פעולה ולא היינו צריכים לשים משגיחים, משגיח במקום, משגיח בדרך, זהירות בכלים, כל מיני דברים שלא יערבבו, שלא יקלקלו, ודאי שזה היה יותר זאת. אין ברירה, כשאתה רוצה דבר שאתה רוצה להיות בטוח, אתה צריך להוציא יותר הוצאות, אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם, וכשאתה משתדל בתורה ובמצוות, אתה לא רואה את זה מיד, אתה רואה את זה אחר כך. אתה רואה במפעלים, היה מפעל קור, שמעת עליו? אחד מהגדולים בארץ, שהוא עבד בשבת. כלומר, הוא לא יכול לחבות את התנורים בשבת, ואחר כך רק להדליק את זה איזה יומיים. הוא לא יפסיד על כל שבת יומיים עבודה. וזה היה מפעל גדול מאוד, שהמדינה תמכה בו. זה היה מניות של המדינה, וכל הזמן היה בהפסדים. עד שפעם באחת הממשלות, בגלל הסכם קואליציוני, סגרו את השבת, מצאו איזה דרכים איך להפעיל, להזיק את התנורים מחדש, ומאז קור ברמח. איך, מה קרה? כשעבד בשבת, היה לו עוד יום עבודה, היה בהפסדים. פחות יום, היה צריך להיות בהפסדים יותר גדולים. פתאום הוא ברמח. איך זה קורה? מפעלי ים המלח מוחזקים על ידי יהודים. למדתי בישיבה גיל צעיר, הוא הבוס שם, עשיר גדול מאוד, הכל על פי התורה, ושובד בשבת וכל הזהירויות, וזה מפעל אדיר, מרוויח כל הזמן. תסתכלו במניות ים המלח. מה יש שם? זה מלח, מה אפשר להרוויח ממלח? אבל כשיש שמירת מצוות, שמירת שבת, פתאום אתה רואה שהכל משתנה. כאילו זה איזה קסם כזה.
השאלה אם אנחנו צריכים רק להתלמד המצוות, או גם לראות הכוונה של איפה התורה רצתה שנלך, כאילו, כמו שהרב הזכיר, שיש כאלה שנותנים כסף לערבים, או לאויבים שלנו, שלפנות
את הרי... ברור שזה לא פעם.
גם אם זה לא נגד ההלכה, אבל יכול להיות שזה לא כוונת התורה, זה בטוח, שניתן כסף לאויבים.
נכון, נכון.
גם פה, השאלה אם אנחנו לא צריכים גם לראות את הכוונה של התורה, מה היא רצתה שנעשה בשנה הזאת.
ודאי, שהתורה יש לה כוונה, ואנחנו צריכים לחשוב לא רק על המצוות של התורה, אלא גם על הרוח של התורה. ובוודאי, שאם אנחנו מתארגנים, אנחנו יכולים לחשוב על זה. אבל כשאדם חושב רק על עצמו, רק על איך הוא יסתדר ואיך הוא יצא ידי החובה. אני זוכר כשבנינו את בית הספר, שנה ראשונה, רכתי לסוף תלמידים. מישהו אמר לי, מה, ילד שלי שפן ניסיון, אני אשים אותו בבית ספר חדש, אני לא יודע, אני מעדיף. מקום אחר. מישהו אחר אמר, הילד שלי ילמד עם מישהו שיש לו טלוויזיה בבית, הוא רק דואג לילד שלו והילד שלו. ברוך השם, לקחנו סיכון וקיבלנו כל מיני ילדים והשתדלנו, ברוך השם, בית הספר, התלמידים מוכרים היום כמוצלחים ביותר בבת ים, כשלפני זה גם הורים מהטובים ביותר שבקהילה כאן היו כאלה שלא רצו לשלוח את הילדים לכיתה א', לכיתה א' פחדו, כי אין כאן מורה לאומנות ואין כאן מורה לציור, ומה יהיה בעתיד שלו, ולא יקבלו אותו לשם ולא יקבלו אותו לכאן. אנחנו יודעים שאלה שסיימו כאן היו כאלה שלמדו כאן פחות אנגלית, פחות מתמטיקה, ואחר כך הגיעו לתיכונים ולאוניברסיטאות כשהם ראשונים בשורה הראשונה של ההצלחה. השאלה אם יש אמון או שאדם דואג רק לעצמו. כשאדם חושב הכל מסביב לעצמו, אלה יהיו גם התוצאות. זה לא רק בעניינים של חומר, של גשמיות, גם בעניינים של רוחניות. ככל שאנחנו יותר עובדים בצורה ציבורית, אנחנו מצליחים יותר. זה מה שנדרש מאיתנו. כפי מידת התרבות יושבי עליה, עם השתכללות שאיפת ותקומת החיים של הגוי הקדוש על אדמתו, לא לחשוב על הבית שלי, אלא לחשוב על זה שאנחנו בונים את עם ישראל באור האהבה הנשגבה לשם ולעמו, לתורתו ולמצוותיו, בכל גודלה ועוזה, יגלה ויראה עלינו כל דברו הנאמן, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים ירשו, ועבור ישמרו חוקיו ותורתיו ימצאו. לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו כאן עוד טפסים של אוצר ארץ. לא כל אלה שקיבלו את הדפסים נחזירו אותם, כל מי שקיבל ויש לו בבית מתבקש למלא את זה, להחזיר את זה. אנחנו ברוך השם הגענו ל-50 משפחות, אנחנו רוצים לעשות מאמץ להגיע ל-100 כדי לפתוח עוד חנות. זה חשוב לא רק בשבילם, זה חשוב בשביל השמיטה הבאה, חשוב בשביל החינוך של הציבור. אנחנו יכולים לדאוג לסדר שלנו ולהסתדר. אם אנחנו רוצים לקבל אחריות על חינוך של העם, של הדור הבא, חייבים להתאמץ יותר, לגייס עוד אנשים ועוד משפחות למשימה הזאת, שזה תיקון כללי של העם. ברוך השם, יש לנו היום ראש מועצה דתית, נמצא כאן צבי דניאל, שהוא איש שלנו, איש מסתכל בהסתכלות הדתית-לאומית ודאגה לעם ולתורה ביחד, ולא רק דאגה להסתכלות החרדית רק לעצמנו, אלא גם לתיקון הכללי של העם. יש לנו גם בעירייה ממלא מקום ראש העיר, שהוא גם משתף פעולה מלא איתנו בכל הנושא הזה, וצריך שגם הציבור ירים את הכפפה וייתן יד. כולנו בעזרת השם, בעזרת השם בגיבורים, ובזכות זה השם יעזור. כל מי שחתם, היום ישבנו עם הנציג של התורה בארץ, ונמצאים כאן ספרים שהרב אילן מחלק, אולי מישהו יעזור, או כל מי שחתם מקבל ספר חינם. זה ספר חשוב מאוד, כי בספר הזה יש הדרכות מעשיות איך לקיים, איך לזהר בקדושת שביעית, איך לטפל בגינה, איך לטפל בשדה, מה עושים בקנייה, כל ההוראות המעשיות. זה ספר שמעובד על ידי צוות של תלמידי חכמים, וזאת הזדמנות גדולה. זה מי שנתן את ה-50 שקל הראשונים כבר קיבל ספר שלפחות שווה את זה. ברוך אדוני לעולם אמן.